שלום לכולם. צריך לעמוד ככה באנשים. שלום לכולם. אתמול, אני לא אחזור כל מה שאמרנו. אתמול התחלנו לעיין בפרשיות על החזרה המשולשת של התורה. אני רק אגדיר את השאלות שהטרידו אותנו. בראש ובראשונה שמנו לב לניסוח המיוחד של האיסור הזה, איסור של בישול, איסור יחידאי בתורה שעושה לבשל משהו. שנית, בהקשר המיקום שמנו לב לא רק לאיפה זה נמצא אלא גם איפה זה לא נמצא. כלומר, מצד אחד הוא נמצא בשמות פעמיים, בשתי פרשיות בספרי הברית שלאחר מתן הלוחות הראשונות והלוחות השניים, בהקשר של פרשה שעוסקת בריאת פני השם. היא נמצאת בדברים בפסוק שהוא הפסוק החותם של פרשיית מאכלות אסורות, אבל מצד שני היא נעדרת בספר ויקרא בפרשיית המאכלות האסורות של ויקרא, וגם בתוך דברים היא מנוסחת גם כן כאיסור בישול. והשאלה הזאת של הטיב האיסור הזה ומה המשמעות או מה נגזר מזה שהוא מנוסח בתורה כאיסור בישול, הוא התחלנו אתמול לעסוק בו והוא ימשיך ללוות אותנו. כן, מצד זה גם התחלנו להיכנס לשאלה של טעם הדין שעסקו בו בעיקר הפרשנים, שזה כמובן, זה צוות בצוות עשויה פה, זה כל דבר פה קשור לדבר השני. ואתמול עצרנו בדברי הרשב"ם שראה את האיסור של בשר בחלב בעיקר על רקע שאלות שעולות מתוך העולם של איך לאכול בשר, קו שנראה אתמול ביקש נדגיש אותו. כלומר, לאכילת בשר יש תכונות מיוחדות, דיברנו אתמול בשיעור על נושא התאווה והרבתנות, והרשב"ם רוצה להסביר את איסור בשר בחלב על רקע מלחמה של התורה ואכילת בשר תאוותנית, שזה לא יהיה דרך רבתנות ובליעה אלא שיהיה דרך תרבות. אני חושב שמי שהיה אתמול בשיעור היה חש מצד אחד את ההזדהות שלי עם הכיוון הרוחני הכללי של הרשב"ם, ואני חייב להתוודות שקשה לי מאוד לחשוב שזה הסבר הפסוק, ודאי לא בספר שמות. בראשית הרשב"ם לגמרי ביטל את המשמעות, הייתי אומר, של ההקשר של שמות. הוא ישר הלך להסביר אותו בתוך ההקשר שלו בספר דברים, ישר רץ לשאלת האכילה ואיך מכינים אותו. נושא הרגלים הפך אותו סך הכל הפרס של הרגל, לא ייחס איזושהי משמעות שהיא מאוד עמוקה. שנית, אני גם לא ממש מבין איך בשר בחלב קשור בביאור הרבתנות. זה נראה בדברי הרשב"ם, וזה אולי אני לא מבין כי אני אדם מודרני, שכשהוא רוצה לבשל הולך לברז ושם מים ומבשל. רק אם נראה בדברי הרשב"ם שהבעיה בגדי בחלב אמו, שהחלב שלהם הוא הנוזל הכי זמין למי שרוצה לבשל. ולכן כשהתורה כאילו אומרת לך לא בחלב אמו, כאילו מה היא מכריחה אותך? ללכת לבאר או איזושהי השעיה, זה נגד הרבתנות. במציאות ימינו אולי קשה לי בכלל להזדהות עם זה, בגלל שבמציאות ימינו המים יותר זמין לי מהחלב, אבל גם במקרות זה לא נראה לי הסבר פשוט כל כך. ובאמת גם ראשונים אחרים שרצו לקשר בין איסור בשר בחלב לבין אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד בשילוח הכן, הם לא הלכו בכיוונו של הרשב"ם ולא הציעו את הטעם של הרבתנות והתאווה, אלא הלכו בכיוון אחר. כן, וזה מעביר אותנו לאבן עזרא. שאבן עזרא, קודם כל הדבר הכי בולט שמבדיל בינו לבין הרשב"ם זה שאבן עזרא מכיר את כל הפירושים, והוא קודם כל דואג להתמודד איתם, ואת הדיוק לחסל אותם, כן? ומה שהוא יודע, הוא היה יכול למד פה בישיבה, הוא יודע לא רק רבנים מסורתיים, וגם יודע מחקרים וכל פרים, כן? כלומר, הוא מתחיל, יש לנו מאבן עזרא, אני לא זוכר כרגע את ההסבר, מה עומד מוכר שני הפירושים שלו לשמות, כלומר יש לו פירוש קצר או ארוך, ובגדול, אבן עזרא מתחיל בשני המקומות, בהתמודדות עם הפרשנות הקראית למקראות, שאפשר לחוש שהשאלות שגרשון אתמול הציף ממש בפתיחת הדיון, שאלות אלה הטרידו מאוד את הקראים, ולכן הם ניסו לקרוא את הפסוק הזה באמת כלא מתאר איסור של התורה לבשל גדי בחלב אמו. לצורך זה מאי בן עזרא מביא שהם נגעו בכמה חלקים של הפסוק.
ראשית,
ניסיון לתאר שהמילה גדי אין פירושה דווקא בעל חי, כן, כלומר, וכבר רש"י שם לב שהתורה לרוב אומרת גדי עיזים. כאן הרי היא לא אומרת עיזים, היא אומרת רק גדי. אז רש"י מה אומר על זה? שסתם גדי, שקשורים גדי, לא מתכוונים בעצם לעז. גדי הכוונה ינוקה, בהמה קטנה. לכן התורה צריכה להגיד גדי עיזים כשהיא רוצה לציין, שזה דווקא עז קטן. אבל כשהיא אומרת סתם גדי, וזה כבר רש"י מה בעצם נותן קריאת כיוון, לעולם החזלי שנגיע אליו בעזרת השם, שמטרתו מה לעשות? להרחיב, שלא נחשוב שזה מצומצם. כן, אני רוצה להסביר קצת את ההבדל בין הפרשנות והמדרש. למה הפרשנות, מה גינורה מתעקש איתכם, לא רק אתמול והיום, אלא בכלל. שאם התורה כתבה גדי וחלב אמו, אני צריך לחפש להם משמעות דווקא לבחירה המצמצמת לתורה. כנראה בזה היא רוצה להגיד משהו. העולם של מדרש ההלכה הוא עולם של תורה שבעל פה, שהיות וההלכה מרחיבה אותו לעוד בעלי חיים. לכן היא תנסה להרחיב, תנסה להגיד, זה לא כך חשוב שזה דווקא גדי, זה גם עוד. אבל לו התורה רצתה לכתוב עוד, יכולה לכתוב בניסוח יותר כולל. לכן בעולם הפרשנות, כלומר שאני עומד מול התורה שבכתב, ולא שואל מה ההלכות של בשר וחלב, אלא שאני רוצה להבין מה המסר שהתורה רוצה להגיד לי כשאני פוגש אותה בתורה שבכתב, אני דווקא אהיה מצמצם יותר, אני אגיד למה דווקא גדי. עכשיו רש"י בזה שהוא אמר זה לא עז, אלא כל הגדרים, הוא כבר ניסה להגיד זה רחב יותר. יש לו את מגמת הרחבה, כשזה לא מפתיע לגבי רש"י, מהסיבה הפשוטה שמה רש"י אוהב לעשות בפירושו, ונורא בלט פה. לתמצת את התורה שבעל פה, כלומר רש"י, אמנם יש בו צדדים פרשניים, שהוא גם עוסק לפי פשוטו, זה יותר בספר בראשית, אבל כל מי שלמד פה את הפרשנים על הפרשיות, רואה כמה רש"י פשוט הביא את העולם של התורה שבעל פה ותמצת אותו. כן, ולכן זה לא מפתיע, אבל הדבר הראשון זה שיש כאילו איזה רקע, כי השמידו את המילה עיזים. האם זה נותן פתח שהגדי הזה הוא בכלל לא בעל חי? כן, וכאן מה מביא הרשב"ם, אבן עזרא, סליחה, שמה הם ניסו לטעון? שמדובר פה משורש, שמדובר במגד, ובכלל מדובר פה על פירות, על צומח, כן? מה כביכול היתרון של הפירוש הזה? הקשר לביקורים. מה הוא עושה יחד עם ביקורים? כן, וכך מתחיל אבן עזרא. בואו נראה את זה מהר. רוצים להתחיל בארוך או בקצר? מה בא לכם לראות? הארוך? תהיה ארוך. אמרו חסרי דעת. זו טכניקה, כשאתה מצטט קויפר, אז מה אתה מראש מקדים שהוא... וזה בסדר, כן? אמרו חסרי הדעת כי גדי מגזרת מגד, שזה ניסיון בכלל להפקיע אותו מהתחום של בעלי החיים. ולא ייתכן, למה זה לא ייתכן? כי מגד שורש, והיד הנאמן היא פרי מגדים, כי ככה לא ימצא בלשון הקודש, ולכן אם המם היא מהשורש, היא לא יכולה, היא לא צריכה ליפול. ולכן היעדר המם במילה גדי מלמד שזה לא, ככה טוען אבן עזרא, שזה לא השורש שלו. עכשיו הדבר השני שהוא מנסה להתמודד הוא, אם לא מדובר בבעל חי, אז גם אם אלא לא תבשל, הוא לא, אין כוונתו to cook, אין כוונתו בישול בצורה שחשבנו, ולכן מה הוא ממשיך? ועוד מה טעם לא תבשל, ואין כוח ביד אדם לבשל המגד, וכתוב ממגד תבועות שמש. שאולי מאוד אחרות, התבועה היא מבשילה בטבע, היא מבשילה מהשמש ולא מבישול אנושי. ומה טעם לומר בחלב? ואנו מצאנו כלשון הזה. ועוד מה טעם אמו? ואנו נקרא העץ עם המגד. וכל זה חשבו בעבור שמצאנו זאת המצווה עם ראשית ביקורי אדמתך. אני אגיד את זה קצת אחרת. עולם הפרשנות בדרך כלל הוא לא עולם שחור לבן. הוא יותר דומה ללוח שחמט. דהיינו יש בו כל מיני גורמים שצריך בסופו של דבר לאזן ביניהם ולהחליט. כלומר, כמו שלא ברור בשחמט מה המהלך הבא. זה לא אחד מה שאומר שם אחרת. הם משלמים מחיר, או הפרשנות לגדי כאילו מפקיעה אותו מאולי העולם של החי. אבל יחד עם זה, יש פה שאלה מאוד מציקה. מה זה עושה יחד עם ביקורים? ולזה יש להם נקודת חוזק, כן? זאת אומרת, זה היה המיני שלהם. מה, הם ידעו שיש פה חולשה. אבל הקישור לביקורים היה זה שדחף אותם לנסות לקרוא את הפסוק הזה, כי לא מדבר בכלל על אכילת בשר. והוא ממשיך ואומר, והנה גם הוא במקום אחר עם הבשר, לא תאכלו כל נבלה, והוא ישר. כאן הוא הולך לדברים, הוא אומר, היות בספר דברים, זה בא יחד עם מבלה, בספר דברים ברור שזה בשר, אז לכן גם בשמות זה ככה. אני אגיד את זה בצורה אחרת, מול דיברנו על שמות מול דברים, ולא על שלוש פעמים. כאילו, הפרשנות של ספר דברים, לפסוק הזה, היא ודאי שמדובר על בשר. כן, אנחנו עדיין לא נתנו דין וחשבון מספיק, איך קוראים את הפסוק הזה בתוך ספר שמות. מי שלא יודע עדיין את ספר דברים, כי הוא לא הגיע עדיין השנה הרבה עם נתינת התורה. בסדר, והוא שמע, לא דבר שהגדי, אז מה, איך הוא פרק? אבן עזרא אומר, ספר דברים ודאי פרש את זה כך, אבל מה קורה בשמות? עכשיו הוא ממשיך ואומר, והוא הישר רק הזכירה עם הביקורים. עכשיו הוא צריך להסביר, אז מה זה עושה יחד עם ביקורים? ופה בא ההסבר שלו, תגידו לי מה דעתכם עליו, כי אז ירבו ויגדלו הגדיים. למה הכוונה שלו? מה זה אז ירבו ויגדלו הגדיים? מה זה? אז מילה אחת קטנה להמלטות של בעלי חיים, בניגוד לבני אדם שמזדווגים כל השנה ויולדים כל השנה, בעלי חיים יש להם עונות ייחום ולכן יש להם עונות המלטה. לכן יש לנו ראש השנה למעשר בהמה. שמתי ראש השנה חל בעולם הטבע? כמו ט"ו בשבט. איך העצים נראים בט"ו בשבט? הם ערומים. ולכן ראש השנה שלהם נשמה. למה? כי אפשר להעביר קו בין השנים כששנה אחת הסתיימה ועוד לא התחילה השנה שאחריה. כלומר, עונות היחום, כלומר, עונת ההמלטה היא לא באלול. ולכן אפשר באלול לעשות ראש השנה. ומאוד ברור, מי שנולד בשנתון הקודם, בעולם של בני אדם, יש פה מישהו שנולד בסוף שנתון או בתחילת שנתון? אין פה אף אחד, יש פה איזה אחד מנובמבר כזה, דצמבר, יש פה מישהו כזה? אז אתה כאילו הרווחת, הפסדת השנה, מכיר את הניסוח המוזר הזה? כן? הרווחת השנה, הפסדת השנה. כאילו אם אתה חוטף עוד שנה בבית ספר יותר מוקדם, כאילו יש לך פחות גן, פחות זה, אז הרווחת, אבל זה רק בני אדם יש להם את הבעיה הזאת, כן? בעליך אין את הבעיה הזאת. עכשיו, אבל מתי הבאה עונות ההמלטה, אתם יודעים? גרשון, אתה חצי מושבניק, אפשר להגיד? כשאתי נעמד בשיבת הקיבוץ הדתי, היה תמיד אחד מערפת, מהדיר, היה נותן לי את כל התשובות. גילד, מתי העונות ההמלטה, גילד?
בחורף.
אז מה זה עושה עם כך בביקורים? לכן הוא ידע את זה, לכן מה הוא כותב? ירבו ויגדלו הגדיים. כאילו הוא לא מדמיין, ואני זה מפריע לי מאוד, אבל כאילו לא מדמיין תלה בן יומו, אלא דווקא הוא מדמיין מי? שהם בני כמה חודשים. אז למה זה בא עם ביקורים? דווקא ביקורים האסוציאציה שלנו? זה הראשון, אבל כשהוא כבר בשל, כביכול, הוא רואה לנגד עיניו שבעל חי נולד קטן, הוא עוד לא בשל. כביכול הייתי אומר, סוף ההיריון, הלידה, הוא בשל. כביכול הוא צריך עוד זמן. מרגישים פה את הדוחה, בוא נגיד ככה את האמת, את הקושי. באמת אני יכול לשתף שבמאמר של הרן, אם מישהו רוצה לקרוא אותו, אולי נדאג לסרוק אותו ומי שיוצא יוכל לראות, הוא רוצה להציע הצעה מעניינת שיש קשר בין שלושת האיסורים לבין שלושת הרגלים, ועל הרקע הזה הוא מציע שלא תשחט על חמץ דם זבחי, פסח, ביקורים, שבועות, ואם כך את לא תשק די וחלל אמור נעשה לקשר לסוכות ולא לביקורים. כלומר, יש שלושה איסורים שקשורים בשלושת הרגלים, והוא רוצה להציע שזה באמת יותר קשור לעונת ההמלטה. לא בדקתי לגמרי, גילה, תבדוק לנו את זה. עם סוכות יכול להיות קשור לעונות ההמלטה. אבל הוא כאילו, אבן עזרא ידע שזה לא מתאים, ממש רואים את זה, כן? בכל מקרה, אבן עזרא כן קושר אותו ישר לביקורים. השוני בין ההצעה שלו לבין מה שהרן הציע, הרן הציע כאילו לקחת אותו מהביקורים לחג הבא. הוא דווקא רוצה שהם יהיו יחד, אבל הוא יודע שזה לא מתאים. בכל מקרה, אם נחזור אליהם, ויש אחר שאמר לא תבשל כמו לא תאחר, שיעמוד עם אמו יותר משבעה ימים. יש פה עכשיו ניסיון אחר לנטרל לא את הגדי, שזה בכלל לא בעל חי, אלא לנטרל את הבישול. ולהגיד שלא תבשל, אין הכוונה תקוק, אלא מה הכוונה?
להפשיל.
כאילו שהוא יגיע זמנו, זה לא טרם זמנו, לא מבחינה מבחינת קוקי. שהצד השווה למניע שכל הפירושים זה, כאמור, אותה שאלה שאלתה פה אתמול, של גרשון. מה הצד השווה? איפה מצאנו שתורתנו הקדושה עשרה לבשל דברים. לא שמענו דבר כזה. מי שמע את המחילתא, מותר לבשל גידנה, הכלי שלך יהיה טרף, אבל מותר לבשל אותו, כן? איפה מצאנו באיזשהו מקום איסור כזה? שאני כבר אתמול זרקתי לכם כיוון מתוך דברים, ואני באמת, זה כיוון שמאוד קוסם לי, שבאמת לא מצאנו, וזה ייחודי, כי פה עוסקים בבשר מותר, והתורה באמת רצתה להכיל גוש הלכות על הכנת האוכל. זה בדיוק כל העניין, הוא באמת ייחודי. רוב איסורי התורה אוסרים דברים, כאן התורה מדברת בדרך ההכנה, דווקא של הדברים המותרים, אבל חשים פה, לפחות בימי עזרא, אני חושב שאפשר לחוש יותר את העומק ההטרדה שכמה השאלות האלה הציקו, כן? ולכן כל הכיוונים האלה. עכשיו, אבן עזרא לא אוהב את כולם. כשאבן עזרא, אתם קצת מכירים את דרכו הפרשנית? הזכרנו כמה רש"י הוא איש התורה של בעל פה. מה עם אבן עזרא? איפה הוא נופל? צד אחד הוא פשטן, ולפעמים הוא יגיד הדרך הפשט, והוא גם יודע לומר לפעמים, אבל תורה של בעל פה אמרו אחרת, אבל יש אצלו גם איזשהו יסוד באבן עזרא, שהוא לפעמים, הוא מנסה, כאילו, הוא כאילו אורתודוקס כזה מהרצוג, שהוא מנסה לשכנע שפשוטו של מקרא זה... זה ההלכה של תורה של בעל פה. במקרה כאן הוא כאילו פורך הדרך הפשט את כל הפירושים, כן? כלומר זה לא יכול להיות. למה עכשיו פה תראו מה הסיבה העיקרית שזה לא יכול להיות? כי זה כבר כתוב, למה צריך לכתוב פעמיים? עכשיו זה טיעון מדהים לטעון למה כותבים פעמיים משהו באיסור שהתורה כתבה אותו כמה פעמים? שלוש פעמים, זה ממש טיעון לשכנע, נכון? כלומר תראו מה הוא כותב, ואם כן מה הטעם להזכיר המצווה הזאת פעם אחרת? ואני יודע מה הוא היה עונה, ככה אני מנחש. יותר טוב להגיד אותו דבר שלוש פעמים, מאשר להגיד אותו דבר פעמיים בניסוחים שונים. אבל זה בטוח ככה? אני לא יודע. אבל כאילו, כל מה שיש לו נגד הפירוש זה כבר נאמר. טוב, הוא ממשיך ככה. ועוד כי ראייתם בשל קציר ואיננו רק בישול, כי השמש מבשלת כמו האש, וככה הבשילו השקלותיה. הוא רוצה לטעון שגם הבישול שכוונה הוא is ripe, כן, סליחה לשימוש היתר באנגלית היום, אבל פשוט ככה יותר קל להסביר דברים, כן? אז הוא אומר, גם שם זה מלשון חום שהשמש עשתה את זה, כמו בישול, כן? ולכן הוא דוחה את כל הפירושים האלה. אני חושב ש... טוב להתחבר לעוצמת המצוקה של השאלה מה זה עושה עם ביקורים ומה המשמעות שהוא כתוב בלשון בישול. כלומר יש פה משהו מיוחד ויוצא דופן. עכשיו מפה הוא עובר לרשי, ומה הדבר המרכזי שהוא מסתכסך עם רשי? זה נושא הגדי, אם גדי זה גדי עזים או לא. אני מציע שנדלג על זה, ואז הוא מגיע לפירוש שלו. ואתה אפרש דע, כי מנהג התורה לדבר על ההווה כמו בת היענה. למה שינה כתוב לומר ככה? תהיה הבת כוללת כל המין, וכזה לא מצאנו. דע, כי בשר היענה יבש כעץ ואין המנהג שיוכלנו אדם. כי אין בו ליחה ולא יוכל מכל המין רק הבת, כי היא נקבה וקטנה, יש בה מעט ליחה ולא כן הזכר הקטן. וככה, כי אין אדם אוכל בשר בחלב, כי אינו מאכל ערב. קודם כל הוא מתאר אותו כמאכל ממש לא טעים. והבשר לא יתבשל רק בזמן רב, והחלב אינו כן. מה ההסבר העיקרי שלו? למה בשר וחלב זה בעצם תבשיל לא מוצלח? מוסביר. כי בשר, מישהו פה מבשל לפעמים בבית? בשר בקר, כמה זמן צריך לבשל אותו? חבל על הזמן. בדיוק, אם אתה לא מבשל אותו איזה 3-4 שעות ככה, הוא לא רך, הוא לא טעים. זה לא כמו אוף שיכול הרבה פחות. חלב לעומת, עוד מה התכונה שלו כשמרתיחים חלב? הוא רותח, אז מה קורה לו? הוא גולש וגם הוא מתעדה, נכון? הוא מתאבק, כלומר המים לעומת זאת שאתה מבשל בהם הם מחזיקים מעמד הרבה יותר זמן. בעצם אבן עזרא אומר זה לא מתאים כל כך לבשל בשר בחלב. זה כמו שבשר יינים, הוא אומר הוא לא טעים, הוא בשר קשה מדי, הוא לא טעים. ולכן הוא ממשיך והוא אומר והחלב אינו כן, כי אין המנהג עד היום בארץ ישמעאל שיוכל אדם תלה מבושל בחלב, עבור שיש בה תלה לחר רבה, וככה בחלב, ונה הוא מזיק על כן לא יאכל, ובעבור כי בשר הגדי אין בו לך, וכשהוא קטן הוא חם, על כן יבשלו הגדי בחלב, ואל תטמע בעבור שלא נהגו אנשי המקומות האלה לכל גדי עזים. הרי הוא טען לפני דקה שגדי הכוונה דווקא גדי עזים, ואיתו הוא מסתכל על הערבים ומה הוא מגלה? שדווקא עיזים הם לא אוכלים, כי כל הרופאים מודים כי אין בשר כמו, ואפילו לחולים התירו שיוכלו, וכן אוכלים אותו בספרד ואפריקיה וארץ ישראל ופרס ובבל. גם כך היה מנהג הקדמונים, שני גדיי עיזים טובים, ונעשה לפניך גדי עיזים וכו'. ובעבור שאין מנהג האדם לאכול בשר חי, אסור לבשל הגדי בחלב אמו. מה המשפט המחץ הזה? מה זה בעבור שאין מנהג שהאדם לאכול בשר חי, אסור לבשל הגדי בחלב אמו? מה ההסבר שלו? הוא מנסה להסביר למה הלכו לבישול. ומה הנקודה המרכזית שהוא נוגע בה? עצם המקום של הבישול, קודם כל בתרבות האנושית. אתמול דיברנו על זה, מי לא אוכל מבושל? בעלי החיים. ולכן הוא אומר, עניין הבשר וחלב, בעצם מה הוא מציף? הייתי אומר, הוא אומר דבר שגם הוא לא פשוט. אני אומר, היות והבישול בחלב הוא בישול בעייתי, אפשר לבשל רק סוג מסוים, דרך הבישול הבעייתי, מה אני מצליח להציף לתודעה האנושית, שאני מטיל איזושהי הלכה, מה אני מצליח לעשות? להציף לתודעה את שלב הבישול. הייתי אומר זה בצורה קצת אחרת. אני מצליח להכיל גוף הלכות על הבישול, בלי להגביל יותר מדי את הבישול. זה מובן מה שאני אומר? אני חוזר. התורה רוצה שיהיו הלכות על שלב הבישול, לקדש את שלב הבישול, אבל היא, לכן היא אוסרת צורה מסוימת של בישול, אבל האמת היא שהיא אסרה את הבישול הלא שכיח. בעצם היא לא הגבילה את החיים שלנו, בוא נאמר את זה ככה. בסופו של דבר, התורה הכילה קדושה על הבישול בלי לשגע אותנו. זה המשפט הזה. ויש אומרים כי אין בישול כי אין באש, כבר מה הם ניסו לאסור פה? צלי. והוא יוצא נגד זה, ואז הוא אומר, ואין לנו צורך לבקש מה טעם איסורו, כי נעלם מעיני הנבונים. אולי היה, וכאן תראו, הוא פועל כמו רשב"ם ואחרת לגמרי, כי אכזריות לב הוא לבשל הגדי עם חלב אמו, כדרך ושור עושה אותו ועדנו לא תשחטו ביום אחד, גם לא תיקח האם על הבנים. אז הוא, הרשב"ם הלך כשאדם לא יאכל כתאוותן, וכאן הוא מדבר על האכזריות שבדבר. מה בעצם הוא מדגיש שלגמרי לא עלה ברשב"ם? מה יותר אכזרי בזה מלאכול מכל בשר? אז מה התשובה? כי הוא הדגיש את נושא האם והבן. אם והבן. הרשב"ם לא הדגיש נושא האם והבן. הרשב"ם הדגיש אם תאוותן או לא. מהר, מהר לאט. אם מנגנון השייע או לא, כן? הוא מדגיש בעיקר את נושא האם והבן, ולכן גם הוא מביא את אותו ואת בנו, והוא גם מביא את שילוח הקן, שפה במאמר מוסגר, אני לא אפתח את הכל, אני מניח שכולם מכיר את המשנה במגילה, שהאומר על כאן ציפור הגיעו רחמך משתיקין אותו. יש בתלמודים כבר שני הסברים, ויש על זה דיון מאוד מאוד ענף בראשונים, על איך להתייחס לגמרא הזאת. אני חושב שהדיון הכי ידוע הוא ברמב"ם במורה. הרמב"ם במורה מתייחס בעיקר לטעם בגמרא, שמה בעייתי באמירה הזאת? אבן עזר פה בעצם כתב את זה, נכון? מה בעייתי באמירה הזאת? אז הרמב"ם המורה כותב, מאמץ את ההסבר התלמודי לפי שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, אינם אלא גזרות, שהרמב"ם קרא אותו כאמירה עקרונית נגד טעמי המצוות, ולכן כותב הרמב"ם המורה שאכן בעולמם של חז"ל הייתה מחלוקת האם טוב לתת טעמים למצוות או אולי עדיף שלא לתת טעמים למצוות. המשנה הזאת נשנתה כדעת הסובר שאין לתת טעמים למצוות ואין הלכה כמותו. ואכן הטעם של שילוח הקן, כותב הרמב"ם המורה, הוא מפני האכזריות שבדבר. רק מה מעניין, ונשפך על זה נערות של דיו, במשנה תורה, בלכות תפילה, הרמב"ם פוסק את דין המשנה במסכת מגילה, וכותב שהאומר על כאן ציפור הגיעו רחמך משתקין אותו, הוא אותו רמב"ם שכותב במורה שאין הלכה כמו המשנה הזאת, ושם הוא גם מסביר למה, מה ההתנגדות לטעם, ולא ההתנגדות עקרונית לטעמי המצוות, פשוט הטעם הזה לא נכון. מה לא נכון בטעם הזה? לו הקדוש ברוך הוא היה מרחם על בעלי החיים, אז לא היה צריך להגיד אל תרוג אותו בכלל, להיות צמחוני. עצם העובדה שהתורה התירה לקחת את הבנים בלי האם, אומר שזה לא רחמנות על הביצים.
אבל תמרות
פרקים, כמו שראינו, כמו ש... נכון. אני מציע, יאללה, הזמן, בואו, אנחנו גם קצובים על יום העצמאות, כאילו בואו לא ניכנס עכשיו לכל, זה נושא מאוד רחב ומעניין. אני מפנה למי שרוצה לראות דיון מדהים, בסוף ההקדמה של הרב צבי יהודה לעולת ראייה, הוא מצטט שם בהקדמה דברים שהוא שמע על זה מאבא שלו, מהרב קוק. מהראיה, אז תסתכלו שם, תוכלו לראות שם דברים ממש מרתקים על תפיסת עולם שלמה, על, 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 על מה ראוי להתפלל, היחס בין תורה ותפילה. תחשבו גם הרב נחמן לנסות תורות, תפילות, אבל בהזדמנות, אני סוגר סוגריים. רגע, אני חוזר לענייננו. האבן עזרא, בניגוד לרשב"ם, לא מדבר על תאפתנות, מדבר על, על אכזריות. הדגש מושם כולו על אם ובנים, זה האכזריות שבדבר.
הרב, אפשר להגיד שזה כן. כמו שאמרו כמו שיש הרשב"ם עושה את הדגש על המוסר של האדם, והאבן
עזרא
עושה את הדגש על המוסר של העולם, כאילו על תוצאת המעשה.
מצוין, מצוין. למרות שגם עדיין אפשר לקיים את הוויכוח שלכם, כי זה שהאבן עזרא הוא מעביר לאכזריות, השאלה היא עדיין כי זה רחמנות על בעלי החיים, או כי רוצים שבנו לא תהיה מידת אכזריות. אני מסכים איתך שיותר נראה בדבריו שזה... לא, אני לא מסכים איתך, נראה לי יותר שבדבריו זה המידות שלנו. שאנחנו לא נהיה אכזרים. בדיוק, דבריך הם שלפי הרשב"ם זה לתקן את האדם, ולפי אבן עזרא זה לרחם על בעלי החיים. יכול להיות אבל שזה לתקן את האכזריות שלנו, שאנחנו לא נהיה אכזרים. בכל אופן, אבן עזרא הולך לכיוון הזה, ולכן שימו לב, הוא נותן משקל מאוד גדול לעובדה שהתורה הדגישה את העובדה שזה אמו. ולכן, במה הוא הולך עכשיו להתקשות, לתירות מהלך ההרחבה? אז מה הרחבה של תורה שבעל פה? ולפי אבן עזרא, אין שום בעיה במפגש בין בשר לחלב. אלא ומה הבעיה במפגש בין הגדי לאמא שלו? זאת הבעיה. ואם זאת הבעיה, אז למה להרחיב את זה לבימה שהיא לא אמא שלו? למה להרחיב להחלאה בין גדי לבין בין רחל, כן? או מי שמרחיב לחיה, מה הסיבה? ולכן הטעם שלו, אני מאוד לא אהבתי אותו, אבל אני מבין למה הוא כאילו חייב לומר אותו. מה אני מתכוון? היות וכל ההסבר שלו היה בנוי על כך שזה אם ובן, אז באמת למה להרחיב? ולכן ההסבר שלו היה כי אתה יכול, אתה מסוגל לבשל את הבן עם חלב אמו בלי לדעת מזה, ולכן הדרך להגן עליך שלא תעשה אם עם הבן זה על ידי מה? שנגזור על כל החלב. למה? כי הוא מתאר, הוא כותב ככה. הוא מנהג רוב האדם שאין להם צאן ויקנו החלב בשוק, והחלב יהיה מאוסף מסיות רבות, אולי הקונה הגדי לא ידע אנה אמו, והנה אם קנה חלב, אולי יש בו בחלב אם הקדיש קנה ויהיה עובר, וכל ספק שהוא מן התורה לחומרה. זה ההסבר שאבן עזרא נותן, זה הסבר שצריך ספרי יוחסים לפרות או לסקית חלב שיהיה כתוב ממי זה בא. זה נורא טכני, כאילו בעצם אבן עזרא אומר אין שום בעיה בבשר בחלב, הבעיה היא רק אין עם הבן, והיה צריך לאסור את הכל כדי שלא תגיע לאם עם הבן. מה שמאוד קשה לי גם ההסבר הזה, חוץ מזה שלא נתפס בשכל, זה אם כל הבעיה אכזריות, אני רוצה לשאול פה שאלה פשוטה. אדם שמבשל בשר בחלב שיצא שאחד מסקיות החלב שהוא קנה במכולת הם של חלב האם והוא לא יודע מזה, האם הוא האם הוא אכזרי האדם הזה?
זה בדיוק.
הוא לא יודע בכלל.
זה המחלוקת, אם אתה מסתכל על האדם.
מצוין. במילים אחרות, האכזריות באבן עזרא היא אובייקטיבית. אובייקטיבית זה דבר של גנאי. זה פשוט לא עולה על הדעת. זה כמו שאני יכול לומר לכם, שחכמים דורשים את הפסול של קרובים לעדות. מהפסוק, לא יומתו אבות ובנים, ובנים לא יומתו על אבותם. תמיד הם מסתכל על ה... והם לא מדברים עכשיו משקר, כי האבא אולי יעיד לטובת הבן שלו. הם פשוט אומרים, על הבסמך הפסוק, לא יומתו אבות על בנים. פשטות הדברים שזה לא על רקע כמוך שהשקר, אלא לא יעלה על הדעת שאבא יעיד על בנו ואז הוא ימות מזה, למרות שאני עושה לכם אותו ניתוח למדני, קצת כמו החקירות אתמול של הרב אושרי, שאדם עובר עבירה ואבא שלו מעיד נגדו, ולכן הורגים אותו. הורגים אותו בגלל האבא או בגלל העבירה? בגלל העבירה. כשאדם חילל שבת ואבא שלו יעיד על זה, אז הורגים אותו בגלל אבא שלו או בגלל שהוא חילל שבת? ועדיין זה גנאי. לא, זה לא עלה על הדעת, זה לא עלה על הדעת. זה אחד מהדברים שעשו אותם ברוסיה הקומוניסטית, שהיו יוצרים מלשינים, שלטון טוטליטרי, קובעי משפחה מעידים אחד, זה דבר שהוא לא נתפס. האכזריות באבן עזרא היא גם שאתה לא יודע מזה. אומרים אחרות, האכזריות היא בסיטואציה, היא לא במידות הנפש. לכן אני מקבל את דבריך יואל. שהאבן עזרא לפחות נראה שמבחינתו הבעייתיות שבאכזריות היא לא כי אתה מפתח נפש אכזרית, כי הפעולה היא פעולה אכזרית. הפעולה הזאת לא, היא פעולה שהתורה לא תרשה שהיא תהיה. כי זה לא יעלה לדעת שהוא מתבשל במיץ של אמא שלו, זה לא יכול להיות. ילדה אותו ואתה גם הורג אותו ומכין אותו עם אמא שלו.
כמו בזנות שאדם הוא שלא תבוא על הריון.
נכון. ובגדול, מה שברור באבן עזרא, בוא נעשה לסכם אותו, חוץ ממדי הפולמוס, שאבן עזרא משמר עד הסוף, גם כשהוא הולך להרחבה של תורה שבעל פה, מה הוא משמר עד הסוף? את הגרעין שיסוד האיסור זה האם והבן. זאת הבעיה. האם והבן. כן, ידעו.
אפשר להגיד עדיין שזה אכזריות מצד האדם. האכזריות היא שיכול להיות שהוא עכשיו אוכל גדי עם חלב של אמא שלו. בעצם זה שיכול להיות, לא הסיכוי הזה.
כמו שאתה הולך למכולת ואתה לא מקפיד שזה לא היה שם, וכבר אתה קצת אכזרי. יכול להיות, לא יודע. עדיין אני קצת מתקשה לראות את זה. כלומר, אם אפשר להיות אכזרי בשוגג, בשל ככה. ולא יודע. תנים שרב חיים אמר שאי אפשר להיות כופר בשוגג, כי או שאתה כופר או שאתה לא כופר, לא אכפת לי למה אתה כופר באכזריות, אבל האם יכול להיות דבר כזה? אני לא יודע, זאת שאלה. בסדר, שבעלי הנפש
ידעו. אם אתה מסתכל על המציאות ברמת האובייקט, אז כן, אתה יכול. אם אתה מסתכל ברמת
הסובייקט, אני אגיד לך את האמת, אני הייתי מבדיל בין שני מצבים של שוגג. אדם שחושב שמותר להרביץ למישהו אחר, אז הוא אכזרי למרות שהוא שוגג. אבל אם אדם לא חושב שהוא מרביץ, כלומר, הרי מה קורה? אם אדם היה חושב שמותר לבשל בשר בחלב אמו, והיה יודע שזה חלב האם, הייתי אומר, וואלה, הוא אדם אכזרי, הוא חושב שהתורה מתירה להיות אכזרים. בסדר? הנאצים היו אכזרים, גם אם הם חשבו שזה פקודה, הם היו אכזרים. אבל אם בן אדם לא יודע שזה חלב האם, אז מה תגיד, הוא אכזרי? לא יודע, זה לא כך פשוט לי. נכון, אז ברגע שאתה, אבל עידו ניסה להגיד שגם הוא אכזרי באישיותו. אתה אומר דבר אחר, שזה עוזב את האישיות ועובר לפעולה.
מה שהאבן עזרא אומר.
נכון, אני מסכים איתך. בכל אופן, האבן עזרא, אני מקווה שדברה ברורים.
לא הולך עם זה עד הסוף. מתחיל מזה שבכלל לא צריך לחפש את הטעם.
זה נכון, זה נכון. הוא מתחיל שלא צריך לחפש את הטעם, עדיין הוא כותב 10 שורות על זה. נכון? אתה צודק. ובסופו של דבר, האבן עזרא, אם ייתן דין וחשבון על כל השאלות שראינו. אז ראשית, הקשר לביקורים, האבן עזרא אומר, בגלל ריבוי הגדיים והטלאים, לא, אני רק אעשה פרצות, לא נראה לי, לא חזק, נכון? או בוא נגיד ככה, אין לו משקל משמעותי, אני אגיד את זה אחרת. זה לא אחד מנימוקי הפירוש, זה בעיה שהוא מסלג, הוא מתרץ משהו. בסדר, כלומר, זה לא מעצב את הפירוש. דבר שני, האבן עזרא כן נותן משמעות לבישול. הוא בפירוש אומר באיזשהו שלב, זה, בישול הוא דבר מאוד מאוד חשוב. והדבר האחרון הוא שעיקר הבעיה אצלו זה הקדים, האם והבן, וזה הוא משמר גם בהרחבה של תורה שבעל פה. כן, הרמב"ן, שהוא בוא נחתום איתו את פרשני התורה פה, הרמב"ן דווקא בוחר לפרש בשמות למד ד', לא בשמות חב ג', ושם הרמב"ן מנסה גם הוא להסביר למה זה סמוך לביקורים. ההסבר שלו דומה קצת לאבן עזרא. מה אומר הרמב"ן? בעבור כי הזכיר שיביאו בחורי כל אשר בארצם לבית השם, יסמוך לזה לא תבשל גדי בחלב אמו, כי בעת ביקורי האדמה יביאו גם כל בחור הבהמה הגדיים וטלאים, ובעת ההיא יגדלו הגדיים ויהיה החלב, ופעמים רבים ילו האם עם הבחור ביותו יונק בעבור שלא ימות. הוא כנראה למד שמואל א' פרק א', נכון? עליה לרגל עם האמא. והנה הבאים לחוג יתענגו לכל הבחורות בכל המתמים עם הכהנים, לכן הזכיר לסמוך על הביקורים. המילים מאוד פשוטות, איזה הסבר הרמב"ן נותן לשמות? בלי להסביר פה על מה ולמה. ומה ההסבר שהרמב"ן נותן? שהריגלים הם זמן של אכילה של גדיים. ובואו נחבר את זה קצת לדברים של אתמול. עולם הקורבנות, עולם הבשר של ספר שמות הוא של קורבנות. הוא של עלייה לרגל. בזמן שמביאים ביקורים, זה גם זמן אכילת גדיים. תחילת הבשר. אני אגיד את זה בצורה הבאה. הרמב"ן לא מייחס שום מימד מקדשי לעניין, כמו שההסבר הוא שזה זמן הבשר. עכשיו, זמן הזה הוא גם זמן שבו הסיטואציה של בשר וחלב מתרחשת יותר. למה? כי מעלים גדיים צעירים, הם עולים עדיין עם אמא יונקת, ולכן זה זמין, או זה זמן שבו יכול להיות בישול של בשר וחלב, והתורה אסרה, ומה הרמב"ן לא מזכיר פה? למה? הוא לא עוסק בשאלה הזאת. זה לדעתו הסבר הצירוף לביקורים. איפה הרמב"ן יגיד שהטעם הוא אכזריות? הוא יאמר אותו הוא יאמר אותו בדברים. בדברים, שם הרמב"ן יגיד, אני מציע שנגיע לזה מיד, שם הרמב"ן אומר, שלא נהיה עם אכזרי, לא ירחמו שנחלו בהם, נוציא ממנה החלה שנבשל בו הבן. הרמב"ן בדברים יאמר את זה. פה רק הוא מתייחס להקשר של שמות. ואז הרמב"ן מעביר פה קו בין שמות לדברים, וזה גם אותו קו שדרש מעצמו הרחבה של תורה שבעל פה, טוען שזה כבר נמצא במקראות, ודברים שאמרנו אתמול שורשם בדברי הרמב"ן. שכן, מה בא הרמב"ן ואומר? במשנה תורה הזכיר המצווה הזו עם איסור המאכלים, אחר שהזכיר בהמה טמאה ודגים ועופות טמאים ונבלה, כי שם יאות להזכיר זה, כי הוא איסור מאכל, לא איסור הבישול בלבד. כאשר יחשבו קטני המנה מחוסר הדעת, במילים פשוטות, בשמות אומר הרמב"ן, האיסור הוא ביסודו של דבר איסור בישול, בדברים האיסור הוא איסור אכילה. איסור אכילה, אני חוזר, שהתורה שמרה בו על הלשון של הניסוח של ספר שמות. זה מה שנאמר פה בדברי הרמב"ן. כלומר, בספר דברים, במסגרת חטיבת המאכלות אסורות, התורה הביאה איסור מספר שמות, שבשמות הוא ביסודו של דבר איסור בישול. הרמב"ן בדברים מסביר ואומר את הדברים הבאים. וטעם כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, דבק ימלות ואשר גדי בחלב אמו, כי איננו מאכל נתאב. מה הכוונה הוא לא מאכל נתאב? זה גם דברים שדיברנו אתמול. ומה התורה קוראת תועבה? לבהמות הטמאות. כשהתורה אוסרת בהמות מסוימות באכילה, הן תועבה. אני חוזר לרב שח, השפנים זה תועבה לאכול אותם. זה מין בזוי שהתורה לא רוצה שנאכל, כרגע לא חשוב למה. התורה מתאבת אותם. אבל הרי בשר בחלב הוא לא תועבה. למה הוא לא תועבה? פה הוא נוגע באותה נקודת שורש. זה הבשר הזה מותר באכילה בפני עצמו, וגם החלב הזה מותר באכילה. בלשון אחרת, לא מדובר במאכלים שהם עצמם תועבה. הבשר הזה הוא בשר בהמה טהורה. והחלב הזה הוא חלב בהמה טהורה. ולכן, כשאני בא לשאול אז על מה ולמה תורתנו הקדושה אסרה את זה עלינו, אומר הרמב"ן, היא אסרה את זה עלינו לא כי היא תועבה, אלא כי הוא רוצה לקדש אותנו. כי עם קדוש אתה לש... כלומר, הסיומת של פרשת מאכלות אסורות, אליבא דרמב"ן, בעצם אומרת ככה, הפרשה תיארה בראשיתה, הקומה הראשונה שמקדשת את האדם מישראל, זה הימנותו מאכילת תועבות, אז הפסוק האחרון לוקח אותנו צעד אחד קדימה. הוא בא ואומר לנו גם על מה שמותר לאכול, התורה הטילה עלינו הלכות שאלו מקדשות אותנו. כאמור, שני איסורים בפסוק הזה, גם בשר בחלב וגם נבלה, שגם הוא דין שמוחל על הבהמות הטהורות. ולכן אלו שייכות לא לתחום ההימנעות מתועבה, אלא להתקדשות. מה שהרמב"ן לא מסביר זה במה זה מקדש אותנו. היותנו קדושים במאכלים. למה הכוונה? הוא לא מסביר. אני יכול לומר, רק ההיכרות עם שפת הרמב"ן במקומות אחרים, הרמב"ן נוטה לפרש להיות קדוש, הכוונה להינזר ממשהו, זה מקדש אותך. הוא לא מסביר אבל היטב למה הכוונה שהימנעות מדבר מקדש אותי. פה הוא לא מסביר את זה. הרמב"ן אומר, התורה כאילו יצרה פה שפה חדשה, מערך חדש של הלכות. הוא לא אומר כאן, אבל אני אתמול כבר דיברתי על זה, שאולי זה מסביר את השפה השונה, למה לא כתוב שזה אסור באכילה. כי ביסודו של דבר, הוא שייך לדבר שאתה מותר לאכול, ולכן גם אתה תבשל אותו. אז באה התורה ודיברה על בישולו, זה התורה דיברה. כל כך, הרמב"ן אבל אז ממשיך למה שקראנו קודם. או להיותנו קדושים, או נהיה מחזרי, זה קדושה של מידות. כן? וכו'. כן? והנה בכולם מחזריות. כלומר, הרמב"ן פה בא, ותראו, הוא, בניגוד לאבן עזרא, שהוא בא להסביר את ההרחבה, אז מה אומר הרמב"ן? ואף על פי שכל בשר בחלב ייכנס בלב הזה, אז מה מפריע לו? ואתה אבן עזרא. האם האכזריות היא אמא ובן? זה נעלם כשאני מרחיב אותו, כי כל מנקת יקרא אם, וכל יונק יקרא גדי. אני אגיד את זה בצורה הבאה, כל אמא שרואה התינוק, מה עושה לו? פוצי מוצי, נכון? זה נכון? כן או לא? בעצם אומר הרמב"ן שאומרים אמא לא מתכוונים דווקא למי שילדה אותך, אלא כל האנשים הם אמא, וכל הילדים הם ילדים, נושא רחב ומורכב, כן? הוא ממשיך ואומר, והנה בכולם אכזריות. זה קו שונה מאבן עזרא. הרחבה היא לא הספק, אולי תגיע, האמירה אומרת, לא לוקחים דורות של אמהות וילדים ומערבבים אותם לחיסול. למה? כי אני אומר את זה בצורה, אולי יואל, אתה תעזור לי עם הניסוחים, בסדר? שהאמא הזאת בעצם מייצגת את מתן החיים, כלומר, אמא הענקה, החלב הוא קשור בהענקה גם, הוא מייצג את סוד החיים, מתנת החיים שאפשר לתת. אתה לא יכול לקחת את סוד, את מתנת החיים, ובאמצעותו להרוג. זה פשוט לא נתפס, לאו דווקא כי היא ילדה את הגלי הזה.
זה
אכזריות של אבן עזרא. אבן עזרא אומר כי אמא שלו. הרמב"ן אומר דבר אחר, אתה לא יכול להרוג עם חלב. זה פשוט לא, חלב זה חיות. אני לא רוצה לעשות פרסומת לתנובה, אבל אני אעשה פרסומת להנקה. הנקה זה דבר שהיום יודעים, מודדים את זה עם בתי חולים, יודעים כמה זה דבר טוב וחשוב, וזה בונה ילדים, וזה תזונה מצוינת, וחום ואהבה. כן, אני אומר מה, אתה עם חלב שבא, שאמור להיות להעניק, לתת חיים, עם זה אתה הורג, זה העניין של הרמב"ן, לא האמא והבן. זה החלב עם הבשר. אבל לזה יש לנו דגשים אחרים. והרמב"ן אומר, החלב מייצג את החיות. את האימהות, כן, באמת, אבא, שאימא כל מהותה זה לתת חיים. זה אומר, אתה לא יכול עם זה לנשל. זה לא אימא ובן, זה בשר וחלב, כי מייצגים אייקונים תרבותיים, רעיונות, כן? זה מה שאומר הרמב"ן, בסדר? שעד כאן קו בולט בפרשנים, הקו של האכזריות, רובם לא ייחסו משמעות עמוקה לביקורים. בוא נאמר ככה, רובם הביקורים זה פשוט החטים צי, כי אז אוכלים בשר. בעצם הייתי אומר רוב הפרשנים בעצם חיים בעולם של ספר דברים. רובם, זה מאוד מאוד בולט. אבל כשהם מפרשים את שמות, מה הם בעצם אומרים לך? גם בשמות אומרים זה כבר שפת דברים. האחד היחיד והמיוחד בין הראשונים שעשה הפרדה מאוד ברורה בין שמות לדברים, אבל במובן הבא שנתן משמעות להקשר בשמות עד כדי כך שזה טעם האיסור, והוא בעצם לחלוטין ניתק אותו מהשפה של ספר דברים, זה הרמב״ם במורה, שבמסגרת פרק ממחת זה מקרים קצת את מהדורות המורה, באיזה כדאי להשתמש פעם אחרת של מיכאל שוורץ. מיכאל שוורץ הוא אבא של דוד צורי, בסדר? דוב שוורץ הוא יהודי שחוקר את ההגות, זה אדם אחר, זה אדם אחר, בסדר? מיכאל שוורץ, זאת המהדורה שלו, והתרגום שלו נחשב תרגום מאוד משובח, יש לו הערות שוליים מצוינות, וכאן הרמב״ם מעלה סברה, הוא אומר אין לי שום תיעוד לדבר הזה, וההסבר הזה משתבץ באחד מהתבניות ההסבר שהרמב״ם אוהב לתת לטעמי המצוות, וזה ההסבר ההיסטורי. הרמב"ם מסביר לא מעט מצוות על רקע המאבק שיש לתורה בדרכי הפולחן של הכנעניים שהיו מקובלים באותו זמן. וכאן בא הרמב"ם ואומר את הדבר הזה כך, הוא אומר, אשר לאיסור בשר וחלב, אם שהוא מזון גס מאוד בלי ספק וגורם להתמלות רבה, איזה כיוון של טעם הוא רומז שגם הוא קיים אצלו? טעם פונקציונלי. התורה נותנת לנו דיאטה טובה, היא אוסרת לאכול דברים שהם מזיקים. לא בלתי סביר בעיניי שיש פה טעם היסטורי שעל העבודה זרה צד בזאת, אולי היו אוכלים, תראו איך הוא לא משתחרר, ממה הוא לא משתחרר? מהשפה שזה איסור אכילה. אולי היו אוכלים כך בפולחן מפולחניה או בחג, הייתי הרבה יותר שמח אם כבר זה השערה, אז כבר עדיף להשאר השערה יותר יותר מוצלחת, שאולי היו מבשלים כך, עדיף, לא? כלומר, היא כבר משתוללים בדמיון, אז למה? אמא שלי, היא לא שרה מי יודע מה יפה, כן? היא הבת של הענף של הלוויים שהם יהיו כידוע. שוערים, כן. אז היא פעם אמרה לי ככה, אם הייתי גבר והיה לי קול יפה, אז הייתי חזן. אז היא הסבירה, היא אמרה, אם כבר אני מדמיינת שאני לא עצמי, אז למה לא לדמיין גם שיהיה לי קול יפה? כאילו, למה לי רק לדמיין ש... כאילו, אם כבר הרמב"ם מעלה השערה, אז תגיד, אולי היו מבשלים כך. פרק, הרמב"ם כתב אוכלים כך. בסדר, אני לא, לא אשם. אולי היו אוכלים כך בפולחן, מפולחניה, או בחג מחגיהם. עכשיו, מה, מאיפה הגעתי לזה? מה שמחזק זאת לדעתי, הוא ההקשר של שמות, ורק שמות, לא דברים. אולם הוא לא מדבר פה על ביקורים, אבל הוא אומר ההקשר של העלייה לרגל. בעצם, הליבא דהרמב״ם, נאמר את זה בצורה הבאה, הוא שומע בשמות צליל שהאיסור הזה הוא איסור מקדשי. הוא איסור שקשור בפולחן. הוא נאמר את זה בצורה הבאה. אם קודם ראינו שכשהרמב״ן בא להסביר מה זה עושה בשמות, אז הוא אומר, כי בזמן הרגל אוכלים הרבה מסר, הרמב״ם אומר לא, כי בזמן הרגל מקריבים
קורבן.
לא, זה לא הענוח.
זה לא
הענוח.
בשמות זה לא הענוח בשר הקורבן? רק בדברים,
בגלל אתה צודק, אבל אני בדי הרמב״ם, אני אסביר לך מה ההבדל. זה הענוח, אם אני אומר, אדם שרוצה לאכול בשר, איך הוא יוכל להתיר לעצמו לאכול בשר?
קורבן שלו.
שהוא יביא קורבן. אבל ברמב״ם יש סליל אחר, ומי שהטעם הזה הפך להיות פופולרי מאוד, תדעו, אצל חלק גדול מאוד מהמפרשים החדשים, אני אסביר את זה מיד, זה עניין פשוט פולחן, או בוא נשאל אחרת, למה הכנענים או אותה עבודה סדרה שהרמה מתאר, היו מקריבים גדי בחלב אמו, הם לא היו מקריבים אותו, אוכלים אותו, כי זה טעים להם, וזה היה חטים צריך לאכול בשר, אלא כי הם כנראה, הכל פה השרות, כן? שכן, בספרי הצבא, אלו הספרים שהרמה קרא בהם על העבודה זרה בה, בעת העתיקה זה לא מופיע, אבל יש פה צליל שהם עשו את זה למען הפולחן, לא למען היתר אכילת הבשר, לכן זה שונה לגמרי. כלומר, הם רצו לעבוד את האילים דווקא על ידי גדי בחלב. אם נשאל מה הרציונל של זה,
הרבני משה הרבה יותר גדי, אם זה בתוך העולת ראי, אם זה בציבור עם העולת ראי אחלה, ואיפה שהכתוב כי שלוש פעמים שנה תראה, אז זה באמת מובן. אבל כשאתה מביא את זה עם ביקורים ועם
אכילה
ועם משפחה, זה כבר סיפור
מתחיל... כן, אבל כאן אני אסביר לך קצת את הרציונל הפולחני, לפחות מה שמשערים, זה הכל השערה, כן? כלומר, השערה היא שאחד מהנושאים המרכזיים שהסיקו את עמי כנען, והרבה מאוד מהעבודה זרה שלי מסביבה, זה נושא הפריון. כל עבודת הבעל היא עבודה שעוסקת בפוריות, בפריון, אנחנו גם יודעים, זה גם פשוטי מקראות, למדו את זה בישיבה, למדנו קידושים, הייתם, או לא?
כן.
זוכרים קצת למדו איסורי זנות, איסור קדשה, שבמקדשים הקדמיים היה זנות, יש איזה צליל הד אור חוזר, לא יודע איך לקרוא לזה, אולי הד עדיף שלוי קדוש, זה בני אלי, חופני ופנחס, והם מאוד מאוד עסקו בריצוי האלים. עכשיו זה גם חלק מתפיסת עולם פגנית שצריך לרצות את האלים כדי שהם יברכו את הפריון, ולכן היו עושים פעולות של פריון במקדשים כדי לברך את הפריון של החברה כולה, שהיא דרך נציגיהם במקדשים הם מרצים את האלים. ובמסגרת הזאת, אם דיברנו קודם על הרמב"ן שגדי בחלב אמו, החלב מייצג את כוח הנתינה של האמא, כאילו אין דבר יותר אמהי מאמא שמניקה ילד, כאילו זה קשר מאוד חם ואינטימי, משהו מאוד מיוחד. אז דווקא רצו להביא לאמא גדי בחלב אמו בגלל שהם מייצגים את הפריון או את האמהות. והתורה מתנגדת, עכשיו נשאר בכי למה התורה מתנגדת לזה? כי התורה מתנגדת בכל המסגרת הרעיונית של הפולחן של הפריון, כי הדבר הכי בולט בתורה הוא, והיה אם שמוע תשמוע מצוותיי, אתם רוצים גשם, את זה עושים לא על ידי פעולות שכאילו מכריחות את האלים להוריד גשם, על ידי ששומעים בכל השם, ומה השם רוצה מאיתנו? שני מוסריים, שני אנשים שראויים לברכה שלו. אבל למקרא יש רעיון כולל. עכשיו כל זה הרמב״ם אומר כהשערה, בגלל שהרמב״ם אמר אני חייב לתת משמעות להקשר של שמות. אני רוצה להוסיף שני דברים. ראשית, יש פולמוס גדול מאוד במחקר, וכאן שמואל, אתה רוצה להציג לנו את כסותו? אני חושב שפילונו הראשון שדיבר על אכזריות, זה מה שזכור לי. יש פה מישהו שמוכן למצוא לנו את הדברים בכתבי פילון במהדורה חדשה?
זה בויקיפדיה. זה בויקיפדיה.
בוא נמצא במהדורה של נטף, קוראים לה? במהדורה החדשה.
בשאלה של הרמב״ם זה הכי דחוק שם, איך
היצרו את החבר. מצוין. בוא אני אשאל אחרת. אני בדעת הרמב״ם צריכים גם להסביר, אז איך הוא מגיע לספר דברים. אני אסביר בעצם את המהלך שיש פה.
מגיע לבישול, איך הוא מגיע לבישול.
נכון. עכשיו, איך הוא מגיע לבישול, אני קודם רמז במה שאני מבקש, והוא שאם כבר הוא משער, שישער שהם היו מבשלים. הרי אני רוצה לומר את הדבר הבא. הרמב"ם אומר, הם היו אוכלים, אבל יש גם דבר, אם כבר 4 שעות היו מבשלים בשר בחלב, ולמי נותנים אותו? לאילים. אל תשאל אותי איך האילים אוכלים, בסדר? אני לא יודע. אני יודע שאכילת המזבח היא יכולה להיות פתרון טוב, אבל רק אגיד, אתה מביא לאילים, איך אתה מביא? אתה מבשל להם. עכשיו, מה ששמואל הולך להביא לנו, בבקשה, שמואל. הוא באמת מסביר את הבישול. כן, בבקשה. אז כתבי אוגרית בקצרה. אוגרית זה מקום בסוריה של היום שחפרו אותו בשנות ה-20, ומצאו שם לוחות כאלה של מהמזרח הקדום. קסוטו בספר שלו האלה ענת נותן שם הסבר שלם מה זה כתבי אוגרית, ובמסגרת אחד מהלוחות שם, מה מצאו שם?
כתוב בשירה ובדלת הנעימים והיפים, שהוא 14,
כתוב באורות הטקסט דתית, טבח גד בחלב, נח בחמאה,
כלומר,
בשל כלי בחלב, תלה בחמאה. כן, מצאו פה איזשהו לוח, שהלוח הזה, מי שקורא אנציקלופדיה מקראית, משוכנע שזה מה שכתוב בלוח, נכון? שמואל, כתוב שזה מה שכתוב בלוח, נכון?
כן. לא, יש פה גם
איזה סוגריים מרובעות.
איזה
סוגריים מרובעות, אוקיי. אז בוא מיד נסביר, הוא משוכנע שיש פה לוח, שהלוח מתאר בפתח מקדש אוגריטי, כלומר, התרבות של עמי האזור באותו זמן, שמתארים איך טובחים בטווח, ההנחה היא שטווח, מה הכוונה? בישל. טבח, לא? שזה בישול. הנה, כתוב שהם יהיו מבשלים בשר וחלב. אני יכול להגיד יואל רק בהקשר של שאלתך, שאולי צריך לומר את זה כבר קודם, שאבן עזרא קישר אותו ללא תיקח האם על הבנים, לא תשחט, או הם, אותו ודמון לא תשחטו, אתה מבין גם כן למה זה איסור בישול. כי השחיטה, לקיחת האם והבנים, דומה לצירוף של האם בפעולת הבישול, מה הבעיה באמת מתחילה בבישול. זה באבן עזרא. אבל פה מה שרצו לומר, וכתבו על זה הרבה בסוסן בשמחה, זה שהנה רואים שאכן היה איזה נועה כזה אצל עמי כנען, שהם היו מבשלים בשר בחלב לפני האלים שלהם, וכנגד זה נלחמה התורה. עכשיו בעיה אחת, כמו כל הארכיאולוגיה בכתובת הזאת, והוא שהכתובת נמצאה פגומה, הוא חסרה. הטקסט לא מלא, והשלימו אותו, וחסרות כמה אותיות שרק ההשלמה שנעשתה על ידי חוקרים ששיערו את זה, רק אז יוצא הטקסט הזה ששמואל ציטט. ובעיקר מה שחסר זה חסר הג' לפני הדלת, אז אתה בכלל לא יודע אם באמת מדובר על גדי, אולי כתוב שם משהו אחר. וגם החטא חסרה אחרי התת וו, ולכן במקום טווח יכול להיות שהיה כתוב שם אולי המילה תו, שזה טוב בשמית עתיקה. ובאמת יש אירורים גדולים, אני לא ארחיב בזה, אבל מי שיקרא את המאמר של הר"ן יראה שהר"ן וחוקרים אחרים חושבים שהכתובת הושלמה בצורה לא נכונה, ולכן כל הסברה הזאת היא לא נכונה. אני חושב שכדאי גם לתת הדעת למפגש הזה בין ארכיאולוגיה לבין סברות של ראשונים, כלומר, מאיפה כל אחד יונק את השורש שלו. כלומר, הראית את זה לרב רעם, הוא אמר, הוא לא אכפת לו, כך הוא אמר.
מדברי הרמב"ם אכפת לו?
הוא אמר, האלה של הרמב״ם לא יונקת מהשאלה אם ארכיאולוגים מהששו או לא. ומצד שני, הרמב״ם פה הרי הציע טעם שהוא טעם היסטורי. לא רוצים לפגוש את ההיסטוריה, כאילו, בוא נגיד ככה, היום התמונה היא שמערערים על זה שמצאו אישוש לרמב״ם, אבל אני יכול להגיד לפחות על עצמי, גם בלי אישוש, שלי די קוסם דברי הרמב״ם, מהסיבה שהוא הפרשן היחיד שנותן משמעות עמוקה למיקום של בשר בחלב בתוך ספר שמות. הוא היחיד שבאמת נותן איזושהי משמעות. ויחד עם זאת, יואל צדק. שהרמב״ם לא מסביר את המעבר לדברים, ואני חושב שלא קשה להסביר את הדבר הזה. מה שאני אציע עכשיו, יש לו הד במדרשי ההלכה שהוא לא מספיק לנו, בסדר? ויש לו הד חזק במדרשי ההלכה, וזה כאמור חוזר למה שהתעקשתי איתכם אתמול, לדבר כשקוראים את הפסוקים לא על שלוש פעמים, אלא לדבר על שמות מול דברים. והסיבה היא פשוטה, ספר שמות מדבר בשפה של עם שיושב במדבר מסביב למשכן, והפולחן שלו מהו? סביב המשכן. השפה שלו היא שפה המקדשית. ספר דברים, מה כל המצא שלו? כניסה לארץ והפיזור והמרחק מהמקדש. זה מתחיל כבר בדברים י"ב, כי הרחק ממך המקום, יש מקום אחד רק לפולחן, אכילת הבשר יוצאת מהמקדש, היא הופכת להיות אכילה שהיא נעשית בכל מקום, בכל אשר תאווה נפשך, יש סדרה של הלכות שמקבילה דם לא לאכול חלב וכו', אבל מבחינת ספר דברים, הייתי אומר, הבסיס לקדושה הולך ומשתנה. כלומר, אם בספר שמות אנחנו עוסקים בקדושה שקשורה פשוט בריאת פני השם, בספר דברים לפחות איסור בשר וחלב בא בהקשר שמתאר קדושה שנקנית שאתה לא נמצא במקדש. באמת הסיומת או הפסוק או האיסור בשר וחלב, כפי שהרמב"ן קלט נכון את הצלילים, בא בפסוק שפונה כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך. כלומר, זה חלק מהשאלה של איך מקדשים. וכאן מוקד הפסוקים באמת עובר מפולחן, שהתורה מלמדת אותנו, לפחות הצליל של שמות, כפי שהרמב"ם אמרה אותו, התורה מלמדת אותנו איך לעבוד את השם, לכך שיהודי מחוץ למקדש מתקדש לא על ידי פעולות פולחניות, כי ניתן להקריב רק במקדש, אלא הוא מתקדש על ידי סגנון חייו, על ידי אורחות חייו, ומה הוא אוכל, איך הוא מדבר, יש עוד כמה דברים שמקדשים. והייתי אומר שהספר דברים כספר, שכל המצע שלו הוא מחוץ למקדש, כביכול מוציא את איסור בשר וחלב מההקשר הפולחני, אמנם משמר את מה? את הלשון שלו, הוא לא מנסח אותו מחדש. הניסוח הראשוני הוא מתנסח בהקשר של שמות, והוא כאילו מוצא לו מרחב חדש. זה הכוונה של ספר דברים ותורה שבעל פה. ספר דברים מציע משמעות חדשה לאיסור בשר וחלב, כשהוא מנתק אותו מהביקורים, כשהוא מוציא אותו מהקשר המקדשי, והוא מציע אותו כמצע לכל יהודי בכל מקום ובכל זמן איך לקדש את עצמו, כאשר הוא מביא אותו, וזה כבר דיברנו, הוא מביא אותו יחד עם נבלה. וגם השחיטה, דרך אגב, יש מחלוקת גדולה בתנאים, האם שחיטת חולין קשורה בשחיטת קודשי. כלומר, אם נראות בשחיטת חולין מעין משהו מקדשי שיוצא החוצה, הדבר הזה הוא סביב פרשנות, המחלוקת של פסוק, וזבחת, נאמר בבשר תאווה, כאשר ציוויתיך. מה השאלה שדדנו בתנאים? איפה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על זה? יש שני פירושים בתנאים, אחד אומר בתורה שבעל פה, והשני אומר ציוויתיך בשחיטת קודשים. ומי שלמד את מדרשי ההלכה ראה שמתעסקים קצת עם המליקה, עם האוף, האם זה יכול להיות גם בקודשים? יש איזה דבר את זה כבר? תראו, בסדר? כתוב שם מליקה, ההתעסקות בשחיטה המליקה היא שאלה במקום, והסיבה הפשוטה שאנחנו רואים קשר בין בשר וחלב לבין נבלה. נבלה עוסקת בשחיטה. המליקה, מה מלמדת אותי? שאותו ציר של איסורים מקדשיים שיוצאים החוצה בספר דברים, האם המקדש יוצא החוצה באותה מתכונת או במתכונת שונה, או נאמר את זה בצורה אחרת. המליקה, מה מלמדת אותי? שההריגת בעלי החיים או הרפות במקדש שונה מאשר בגבולים. מה זה אומר? זה מתין סימן שאלה גם הבשר בחלב. כי ספר דברים לוקח דברים שעד אז בתורה הם קשורים למקדש ומוציא אותם החוצה. ושני התחומים הבולטים על הבשר זה השחיטה, זה כרגע אנחנו רואים את הבשר בחלב, גם חלב וגם דם הם נמצאים כבר בויקרא, אבל גם הם נמצאים מאוד חזק בפרשיות האלה של דברים. ובעצם הצד השווה לכולם הוא שהם כולם עוסקים לא במה שאסור לאכול אותו, אני חוזר לרמב"ן של עם קדוש אתה, לא במה שאסור לאכול אותו מצד עצמו, לא כי הוא התאיבה, אלא מדובר פה במערכת שלמה של איסורים שהיא מתייחסת דווקא למה ש מותר לאכול אותו, וכאמור היא מתייחסת לשלבים שונים של המפגש שלך איתו. אחד, לאיך אתה הורג את הבהמה, והשני, לאיך אתה מכין אותו להביא אותו לשולחנך. ואני רוצה להציע ששימור לשון הבישול היה כדי לתת לו משמעות חדשה בתוך עולם המחלות האסורות כלשון הרמב"ן, כי עם קדוש אתה. בסדר, אז עד כאן בעניין הפסוקים והפרשנים. אנחנו צריכים הלאה לעבור למדרשי הלכה. איפה אתם עומדים בחומר? תגידו את האמת. אז מחר תמשיכו להתגלח עליהם, בסדר? אתם רוצים שיעור מחר או בחמישי בבוקר? אני מבין שהרב יעקב יהיה ביום חמישי?
כן.